שלום לכל השומעים שלנו, שיעור זה מוקלט במרכז שמיים ברחוב מלצ'ט 41 בתל אביב. יש לנו שיעורי וידאו באתר שמיים, שזה לגברים, אתר השיר על הנשים ואתר מוזיקה שיש לנו במרכז שמיים. השיעורים המוקלטים הם בחינם למנויים, כל מנוי יכול להוריד עד 4 שיעורים בחודש. לכל השאר זה 5 שקל לכל שמיעה לכל שיעור. אנחנו מאחלים לכם האזנה עריבה ושיהיה שיעור מועיל. תודה ולהתראות.
אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם. דע כי על ידי התורה מתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים ומתפללים. התפילות זה מה שתקנו אנשי כנסת הגדולה, והבקשות זה מה שכל אדם מבקש מתוך הלב שלו, את הבקשות האישיות שלו. על ידי התורה מתקבלים גם התפילות שתקנו אנשי כנסת הגדולה, וכאילו וגם וכל הבקשות, למרות שיש הבדל מאוד גדול בין תפילה שתקנו את אנשי כנסת הגדולה, שכל מילה וכל תיבה ומניין המילים והתיבות מכוונים מאוד לפי השמות והעולמות, ואילו מה שאדם מבקש מליבו זה לא מכוון כנגד הדברים העליונים, הקדוש ברוך הוא מקבל את זה בזכות התורה. ישנו פירוש נוסף שהמהרש"א במסכת ברכות בדף כ"א כותב, שתפילות בדרך כלל שכתוב בש"ס, הכוונה לשבחו של מקום, זה החלק האחד של התפילה, ובקשות זה החלק הנוסף שהוא של שאלת צרכיו. אז על ידי התורה נתקבלים גם התפילות שהן שבחו של מקום וגם הבקשות שהן שאלת צרכיו. שאנו מבקשים ומתפללים. ואכן וחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכים, דיינו בין בני אלוקים ואדם, הן ברוחני, הן בגשמי, בין שאדם מבקש מהקדוש ברוך הוא על דברים רוחניים, או על דברים גשמיים, וכן הדין לאנשים, בין שאתה מבקש מהם דברים גשמיים, ובין דברים רוחניים. זאת אומרת, החן הזה, למעשה, לפי איך שמובן פה, זה חן רוחני. לא במובן הגשמי, שאדם נושא חן בעיני השני, כי החן הזה, הוא לא נותן חן בעיני אלוקים, אולי בעיני אדם. פה מדובר על חן רוחני, שעוד מעט נסביר מה המשמעות שלו. כי עכשיו, בעוונותינו הרבים, חן וחשיבות האמיתי של ישראל נפל. עכשיו מסביר רבי נתן, הכוונה בזמן הגלות, שעם ישראל הוא נפל לבין הגויים, אז החן וחשיבות האמיתי של ישראל נפל, כמו שהגמרא אומרת במסכת יבמות, שעם ישראל הם דבויים וסחופים ופזורים בין האומות ומבוזים. כי עכשיו עיקר החשיבות והחן הוא אצלם. אצל הגויים, כמו שרבינו מסביר את זה הלאה, יעקב ועשיו, מלכות רומי ומלכות ירושלים, כשזה קם זה נופל. אבל על ידי התורה מתעלה החן והחשיבות של ישראל, כי התורה נקראת איילת אהבים ויעלת חן שמעלה חן על עומדיה. ועל ידי זה מתקבלים כל התפילות והבקשות. הייתי רוצה להסביר פה כמה לשונות שרבינו מזכיר פה בסעיף הזה. כשהוא מדבר על חן, הוא מדבר כמה פעמים בלשון עלייה, נתעלה ונתרומם. על ידי התורה, בפעם השנייה, נתעלה החן וחשיבות, ובפעם השלישית, ויעלת חן, שמעלה חן על עומדיה. מה המשמעות של העלייה של החן הזה? דבר שני, צריך להסביר מהי הסיבה שבאמת החן והחשיבות האמיתית של ישראל נפלה. אם נבין את זה, נוכל להבין גם למה על ידי התורה החן והחשיבות מקבלים את החשיבות האמיתית שלהם. דבר שלישי שנרצה להסביר, זה לכאורה זה שאנחנו לא מוצאים חן בעיני האומות או בעיני העולם, זה בגלל שאנחנו יהודים או יהודים מדי, או יותר מדי יהודים. אז זה לא מוצא חן בעיניהם, זה... שהחן שלנו לא מתאים לחן שלהם. אם ככה, הסיבה הזאת אמורה לגרום שמאותו סיבה שאנחנו לא מוצאים חן בעיני הגויים, אנחנו צריכים כן למצוא חן בעיני השם. כי מדוע אנחנו לא מוצאים חן בעיני הגויים? כי אנחנו מדי עם חן עתיק כזה, לא... והשנאה לעומת העולם, אז הסיבה הזאת אמורה שאנחנו כן נמצא חן בעיני השם. ופה בתורה יש כאילו, אנחנו לא מוצאים חן לא בעיני השם ולא בעיני העולם. זה כאילו סיבה אחת, וצריך להסביר את זה. כן. לפני כל מי שצריכים. אין ברוחני, אין בגשמי. הראשון, בראש וראשונה, זה הקדוש ברוך הוא, שבזה פתחנו את התורה, נתקבלים כל התפילות והבקשות שאנו מבקשים ומתפללים ממי? ממנו. אחרי זה הוא מוסיף עוד דבר, שזה גם בפני כל מי שצריכים, דיינו בעיני אדם גם כן, בעיני אלוקים ואדם. בין אחד לשם. ובינינו לבינו יתברך. וגם בסופו של דבר, בינינו לבין אומות העולם, אם נצליח ונשכיל להעלות את החן הזה. בכלל, מה זה החן הזה? חריפות זה חוכמה. חן זה דבר סגולי בדרך כלל. חן זה דבר סגולי. למשל, אתה יכול להסביר למה בחרת לקנות את הרכב הזה ולא את הרכב הזה. אבל למה בחרת את הצבע הזה ואת הצבע הזה, לפעמים אתה גם יכול להסביר, כי זה קולט את השמש, חם בזה. אבל יש פעמים, יש דבר שאתה לא יכול להסביר. תשמע, זה מוצא חן בעיניי. אין לי הסבר לזה. זה דבר כאין סגולי בזה, שתלוי כל אדם מה כן מוצא חן, מה שמוצא חן בני ראובן, לא מוצא חן בני שמעון. זה דבר מאוד איש. הדבר סגולי לא יכול ליפול. אנחנו, אחד מהכללים של התורות בליקוטי מוהר"ן, זה שרבנו אמר, אין מי שיבין פשט בספרי, זאת אומרת שלא ניתן להבין פירוש נכון ואמיתי, רק מי שיקח את התורה מתחילתה ועד סופה. זאת אומרת, שלומדים את הסעיף הראשון, אז נראה שיש כאן מטרה אחת. אנשים שלא זכו לכן, רבנו מחפש להם עצה איך לזכות לכן, ואומר להם פשוט, תשב ותלמד, ותזכה לכן. יותר מזה לא כתוב. הוא מביא פה גם מאמר חז"ל, יעלת חן, שמעלה חן הלומדיה. אני הולך להסביר מה זה חן. אנחנו נסביר לפי התורה הזאת, מהו העניין של חן, למה הוא נפל, את השאלה ששאלנו, אם הגויים... מבזים אותנו בגלל שאנחנו מדי יהודים או לא הולכים בסגנון שלהם, אז זאת הסיבה שאנחנו כן צריכים למצוא חן בעיני השם. אם כן, למה גם בעיניו אנחנו לא מוצאים חן? בעיקר מה שנגיע למסקנה, שמה שכתוב פה שעל ידי התורה אדם זוכה לחן, הנקודה הזאת, זו לא המטרה של התורה לזכות לחן. זה תוצאה, אנחנו נסביר. בלשון הקודש, לא בעברית, בלשון הקודש אני מתכוון, ישנם שלושה הסברים למה לשון הקודש נקראת בשם לשון הקודש. הסבר הראשון והקדום זה של הרמב״ם, ובמורה נבוכים. הרמב״ם כותב שלשון הקודש נקראת בשם לשון הקודש, מפני שבלשון הקודש אין שמות לדברים מגונים. יש רק כאין קודים שכתוב בגמרא, כינויים כאלה לכל מיני דברים או איברים. הרמב"ן מביא דברי הרמב"ם, והרמב"ן חולק עליו ואומר, לא, הדברים והמשלים שהרמב"ם אומר הם בלשון הקודש, הם לא בכינויים, יש להם שמות. למה זה נקרא לשון הקודש? כי הקדוש ברוך הוא דיבר בה עם עבדיו הנביאים. וכיוון שהקדוש ברוך הוא בחר בלשון הזאת לדבר עם עבדיו הנביאים, זה התחיל מאברהם אבינו שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו, ולפניו, מהאדם הראשון שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו בלשון הקודש, כמו שכתוב במדרש, העולם נברא בלשון הקודש, אחרי זה קבלת התורה על ידי משה רבנו וכל הנביאים. אז מכיוון שהקדוש ברוך הוא בחר בלשון הזאת, היא נקראת לשון קודש. רבי נתן בהלכות תערובות, הלכה א', הלכות טוען וניתן, מביא הסבר שלישי. רבי נתן אומר כך, ומה שאנחנו נסביר עכשיו יהיה קשור למהלך התורה הלאה, שאני לא מאמין שנגיע לזה בשיעור הזה, אבל פעמים אחרות בעזרת השם. הקודש, כתוב בזוהר שקודש זה כינוי למידת החוכמה. חוכמה יקרי קודש. יש לזה הסברים, אבל החוכמה נקראת בשם קודש. הקודש, החוכמה, זו המידה שאיתה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כמו שכתוב, כולם בחוכמה עשית. בפסוק בראשית ברא אלוקים, אומר התרגום הירושלמי, בחוכמתה, עם חוכמה, בראשית. אותו דבר כתוב ברקנטי, בזוהר הקדוש ברמב"ן, ראשית זה מרמז על חוכמה. עם העמידה של חוכמה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. עכשיו, בריאת העולם לא הייתה יכולה להיברא במידת החוכמה, כי היא לא יכולה להופיע בצורה גשמית, היא רוחנית מאוד. הבריאה של העולם נבראה על ידי אותיות. כמו שכתוב, יודע היה בצלל לצרף אותיות שבהם נבראו, שמיים וארץ. כל הבריאה נבראה, ויומר השם, ויומר אלוקים. 32 פעמים מופיע בחומש בראשית, בקטע הראשון של חומש בראשית, 32 פעמים, אלוקים, השם אלוקים, ויומר אלוקים ויעש אלוקים. וכל הבריאה נבראה באופן של אותיות, שנאמר, בדבר השם שמיים נעשו. האותיות הן המדרגה הכי נמוכה של כל העשר ספירות, שמתחילה בכתר או בחוכמה, תלוי לפי איזה בחינה, ונגמרת בספירת המלכות, שהיא התפקיד של ספירת המלכות, הוא להוציא מכוח אל הפועל את כל הכוחות שניתנו בה, חוכמה, הבינה, הדעת, החסד, הגבורה, התפארת, הנצח ועוד, שמתקבצים כולם לספירת היסוד, ומשם זה משפיע לספירת המלכות, והיא מוציאה מכוח אל הפועל את כל מה שהיא עוצרת בתוכה. ספירת המלכות, כתוב בארי הקדוש, זה הסוד של האותיות. זאת אומרת, האותיות זה הצמצום הראשון, שהוא יש לו צורה מסוימת. אני יכול לכתוב, לומר א', ב', עכשיו א' זה גבול, זה ציור, זה י' למעלה, י' למטה, ו' באמצע, או י' וד', תלוי לפי העניין, ב'. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה של האותיות, כמו שהרי הקדוש כותב בשאר מאמרי רשב"י, שכל אות היא כלי לאיזה אור רוחני שמתלבש בצורה הזאת של האות. עכשיו שכתוב, יודע היה בצלל לצרף צירופי אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ, אנחנו יודעים שיש ספר, שהוא הספר הראשון ביהדות, הוא נקרא ספר יצירה, שחיבר אותו אברהם אבינו. הספר הזה מלא בצירופי אותיות, שכתוב בגמרא, שהיה המוראים שבראו עגל, דברים ממש ממשיים, יש ספר תשובות, האם גולם שנברא על ידי ספר יצירה יכול להצטרף למניין, כיוון שהוא הולך כאחד האדם, זו תשובה מעשית. אם המהר"ל עשה גולם בפראג, אני לא יודע, יש בזה אגדות סותרות, אבל יש תשובות של רבי יעקב מחלם בספר שאלות ותשובות, הוא מסיק שלגולם יש נפש ורוח, אין לו נשמה. נשמה יכול לתת רק הקדוש ברוך הוא, מי שאין לו נשמה לא יכול להצטרף למניין. אבל האותיות האלה הן דבר מאוד ממשי, נברא בהם דבר. עכשיו כך, כל מה שאמרנו זה הקדמה. הקודש זה החוכמה, איתה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. לשון הקודש זה השפה של החוכמה. זאת אומרת, בפסוק כתוב, ויקרא האדם שמות לכל הבהמה, חיה, עפות. מה הסיפור שאדם קרא לשם? מה הגדולה של האדם הראשון? אפשר לומר שזה היה משהו שהתורה מספרת, חס וחלילה, כן, היסטוריה, ככה היה, הוא קרא להם שמות. אבל ברמב"ן מעריך בדבר הזה. למעשה גם בצרפתית וגם באנגלית ובערבית ובטורקית, לכולם יש שמות לכל החיות. מה הגדולה של אדם? כמו שהוא המציא שם. אומר הרמב"ן, הגדולה של אדם הראשון הייתה שהוא ראה בכל דבר ודבר בעולם את השורשים שלו. ולכן כשהוא קרא לבהמה הזאת בשם זה, אז האותיות האלה שהן כך וכך, זה המהות הפנימית של הבהמה או החיה הזאת, ואותו דבר האדם. כשאדם קרא לאשתו חווה, כי היא הייתה אם כל חי, אז אנחנו אומרים, בסדר, זה רעיון. חווה, חיה, למה הוא לא קרא לה חיה? בסדר. קרא לה גם אישה, לזאת יקרא אישה, כמי שלוקח הזאת. יש בתורה יוטה את הריחות שלמה, שרבינו מסביר מה זה הדבר הזה שנקרא חווה, ומה זה הדבר הזה שנקרא אישה. עכשיו, כל ספרי הקבלה כולה, מיוסדים רובם ככולם על הדבר הזה שנקרא לשון הקודש. כל הדבר הזה של השמות, צירופי השמות, גימטריה, כל הדברים האלה ללא לשון הקודש אין להם שום משמעות. אז מה קרה אם קוראים לו ככה או ככה, מה זה משנה? הדבר הזה לא רק בקבלה, הוא מופיע גם בגמרא. הגמרא הרבה פעמים מסתמכת על דברים שהמקור שלהם הוא אך ורק לשון הקודש. למשל, נזיר 30 יום, סתם נזירות היא 30 יום. מכאן אנחנו יודעים את זה, שנאמר נזיר יהיה, יוד 10, היי 5, יוד 10, היי 5, בגימטריה 30. אז מה קרה עם זה בגימטריה 30? זה לשון הקודש. אתן לכם עוד דוגמה. במסכת נדרים, במשנה הראשונה כתוב כך, כשאדם נודר נדר, הוא צריך להוציא בפיו את הנדר שהוא נודר. אדם אומר, אהה נזיר. אני אהיה נזיר. מי הנזיר? מה קורה אם אדם אומר, אהה נזיק, נזיח, פזיח? הוא נזיר. כי נזיק, נזיר, זה דומה, זה שיבוש, זה דומה. אומר הרן והראש בנדרים, זה הכל אם הוא יגיד דברים שדומים בלשון הקודש, אבל אם הוא יגיד בצרפתית, אם נזיר, אני לא יודע אם יש מושג כזה, אבל אם נזיר נאמר זה המילה פיקס, מונק, הוא יגיד דונק, הוא לא יהיה נזיר. למרות שזה מאוד דומה, כי המילה מונק אין לה שום קשר אמיתי עם המילה נזיר. זה סתם, זה החלטה. וכמו שהוא קורא לזה בצרפתית, מונק, הוא יכול לקרוא לזה בונק. אין לזה שום משמעות. אבל לשון הקודש זה הלשון של הקודש. ולכן, כשרבינו רוצה להסביר מהי המשמעות של הדבר שנקרא בשם חן. חן מורכב משני אותיות, חטא ונון. המילה חטא, מסביר רבינו, הדבר הזה שרבינו כותב פה כתוב ברמק בספר הפרדס, הדבר השני כתוב בזוהר בשאר הכוונות וגם ברמק, אנחנו לא ניכנס לכל הדבר הזה. המילה חטא מורכבת משני אותיות, חטא ונון. המילה חטא מרמזת על חוכמה. למה היא מרמזת על חוכמה? כי חטא, אם ננקד אותה אחרת, ננקד את היוד בשורוק, זה יצא חיות. חטא מרמז על חיות. חטא מרמז על חיות. חטא כתוב בזוהר מרמז גם על הערה של ספירת הבינה שמקבלת מהחוכמה, והבינה היא השמינית, ולכן זה גם נרמז בחטא. יש גם בגמרא, שהגמרא אומרת מה היא טעמה, דחט, דקמידליה. אתם רואים אתם חוטבים חט בלשון הקודש? עם גג כזה. שני זיים? עם גג. חוטר. למה? כי הגג חותרת לחי העולמים. אז החט זה חי. זה חי העולמים. מזה רואים שהחט זה לשון חיות. חיות זה חוכמה, מפני שכתוב, החוכמה תחיה בעליה. נוח היה בן אדם חזק, כן. ונוח מצא חן בעיני השם. זה החן הראשון שמוזכר בתורה. נכון נכון? כן. עכשיו כך, הנון, רבינו מרמז על מידת המלכות. למה? כי כתוב לפני שמש ינון שמו, ונון זה מלך. אני מדבר לא בעברית, אלא בלשון הקודש, אני אסביר מה אני מתכוון. רש"י מפרש את הפסוק, לשלמה אלוקים משפטך על המלך תן שיתפלל על מלך המשיח, לפני שמש ינון שמו, נון זה לשון מלכות. זה מוזכר גם בתורה. אם תשקור לי ולניני ולנכדי. מה זה בעברית נין? בן של נכד. אבימלך לא ידע לדבר. אם תשקור לי ולניני ולנכדי. ומה עם הבן? הנסיך. שכח אותו. הוא החליף את הסדר. אלא מכיוון שבלשון הקודש, נין זה בן מלך, זה הנסיך, זה לשון מלכות. ולכן הוא אמר לי, ולניני, לנסיך, ויורש העצר, נין, ולנכדי. ולנין הוא לא דיבר כבר. והראיה שהגמרא אומרת, שרחמי אב על הבן הם שני דורות, אבא, בן ונכד. מאיפה שכתוב לי, ולניני, ולנכדי. אז נין או נון, זה לשון מלכות. עכשיו כך, מכיוון שאת האור של החוכמה אי אפשר לקבל רק על ידי הנון, לכן, ואני אדלג על הרבה דברים והקדמות שצריך לדבר עליהם בשיעורים הבאים, כוונת המסביר כך. חן אמיתי או יהודי, איך שרבנו קורא לזה פה, זה כל דבר שאדם נמשך אליו או מתקשר אליו בגלל שהוא מקשר את החיצוניות לפנימיות. זאת אומרת, נון זה החיצוניות שבכל דבר, וזה הסבר ארוך בפני עצמו, וחץ זה הפנימיות שבכל דבר. זאת אומרת, כשאדם מתקשר לדבר, לחפץ, לחבר, מה הסיבה שמקשרת אותו לדבר הזה? אם הדבר הוא פנימי, המהות שלו, הפנימיות שלו, השכל, הדעת שלו, החוכמה שלו, הלב שלו, הטוב שלו, זה דבר פנימי. זה נקרא חן של אמת. אם אדם מתקשר לחיצוניות שלו, זה חן של שקר. זה חן לא אמיתי. עכשיו כך. ההבדל בין יעקב לעשיו, כמו שמבואר הלאה, הוא האם ההסתכלות, המהלך של האדם הזה בחיים, כל דבר להסתכל על הפנימיות או על החיצוניות. איפה אנחנו רואים את זה? במחירת הבחורה של עשיו ליעקב. עשיו מכר ליעקב את הבחורה תמורת נזיד עדשים. עכשיו תשימו לב. מה עושה יעקב אבינו, המתמיד העולמי, שלא מש מתוך האוהל 14 שנה במטבח? יעקב אבינו לא היה טבח, לא כתוב שהוא אהב לאכול עדשים אדומות, אדומים, אדומות, איך שכתוב בספרים. מה פתאום יעקב אבינו בשל עדשים? אלא מכיוון שאברהם אבינו נפטר, וכתוב בגמרא מסכת בבא בתרא שהאבל אוכל דברים עגולים, כמו שנוהגים היום, נוהגים לתת לאבלים ביצים, כי זה עגול. למה אוכלים עדשים? ישנם שני טעמים בגמרא. טעם אחד, בגלל שגלגל הוא החוזר בעולם. פעם זה למעלה, פעם זה למטה. אבא נפטר. יש זמנים כאלה, יש זמנים למעלה, למטה. ככה שמנהיג את העולם, גלגל. דבר שני, עדשים, הקטנית הזאת שקראת עדשים, עדשים כתומים שקוראים לזה היום, שונה מקטניות אחרות שיש להם כאין פה. בטח כזה. העדשים אין להם פה. וזה מרמז שאבל לא ידבר. אל תשאל שאלות. יש דברים שאתה לא מבין. אני זוכר כשאני ישבתי שבעה על אבי, עליו השלום, לפני 35 שנה, הייתי בחור. ובאו הרבה אנשים שהכירו את אבא שלי עוד מחוץ לארץ, למדו איתו בישיבות, ברוסיה ובליטה, אלה שהיו איתו בסיביר 4.5 שנים. וכל אחד אמר, שום דבר לא נכנס לי ללב, חוץ מדבר אחד שעד היום אני זוכר. יהודי אחד שאמר לי, תקשיב, חפץ חיים אומר, לאדם שיש אמונה אין שאלות. למי שאין אמונה אין תשובות. וזה עד היום אני זוכר את הדיבור הזה. מי שיש לו אמונה לא שואל שאלות. יש דברים שאני לא מבין. הקדוש ברוך הוא אב הרחמן, ואם הוא עשה את זה, זה לטובה. גם אם אני לא מבין, לא קרה שום דבר. אני לא מבין הכל. הרי יש אפילו גמרא שאני לא מבין. ולפעמים גם רמב״ם אני לא מבין. אז את הקדוש ברוך הוא ודאי שאני לא מבין, לא קרה שום דבר. עכשיו כך. את זה יעקב בשל אמונה למעשה. מה יעקב היה צריך לאכול עדשים? עשיו מגיע מהשדה, והוא רואה עדשים, והוא בכלל לא מתייחס, הוא לא קורא להם בשמם. הוא אומר ליעקב, על יתן ינה מן האדום, האדום הזה, כך כתוב בחומש. בכל מאכל, החיצוניות שלו יש שלושה חלקים. החיצוני שבחיצוני זה המראה של הדבר. האמצעי זה הריח של הדבר, הוא גם איזה דבר ממשי קצת, ויש מחלוקת בגמרא, ריח, ריח המילתא או לא. הדבר הפנימי של החיצוניות זה הטעם של הדבר. ראשי תיבות מתה. מראה, טעם, ריח. עשיו כשהוא בא, יעקב כשהוא בשל הדשים, הוא חשב על אמונה. עשיו בא, הוא לא מדבר על האוכל, לא קורא לו בשמו. לא על הריח שלו, הוא מדבר רק על הצבע שלו. כי עשיו כולו חיצוניות. כל עשיו זה חן של שקר. מה שמושך אותו, זה אפילו לא שם של המאכל, לא הטעם שלו, הצבע שלו. לכן במדרש כתוב, עשיו הוא אדום, ארצו אדומה, מאכלו אדום, והעונש שלו, שבסוף ישפכו את דמו, לעתיד לבוא על כל הצרות ושפיכות הדמים שעושה לעם ישראל, והעלה אותם על המוקד או בכל מיני מיטות משונות, אבל זה מתחיל בדבר האדום הזה. מה קרה, ואם הוא היה אוכל דבר בצבע ירוק, היית מתייחס אליו אחר, אם הוא היה אוכל פלפל, אז רק בגלל שהוא אכל דבר אדום, בגלל שהצבע הזה, בספרים כתוב, שעשיו ביקש מיעקב על ייתן עינה, מן האדום האדום הזה. אנחנו יודעים שעשיו, השפה שלו הייתה מאוד גסה, רחובית, זולה. אפילו שהוא כיבד את יעקב במידה שתנאים והמוראים אמרו, הלוואי שנזכה לחצי כבוד של עשיו, איך שהוא כיבד את אביו יצחק, אבל כשהוא בא לאביו ואמר לו, יקום אבי, אבא קום. נגיד, אבא בבקשה, תקום. עשיו לא יודע את השפה הזאת. כשהוא מדבר עם יעקב, הוא אומר ליעקב, אל ייתן לי נא, תן לי בבקשה. מאיפה עשיו פתאום נהיה אינטליגנט כזה, יודע לדבר יפה? יש אמרה ידועה בעולם שהאדם הכי מגושם בשביל הצרכים שלו, אתה לא יודע איך שהוא מדבר. נופת תיטוף נסיבתותיו. ממש. אבל יש שאלה נוספת, שכתוב באותו ספר, אני חושב זה צרור המור. הוא שואל, העדשים כשמתבשלים הם לא אדומים. מה קורה עם העדשים כשמבשלים אותם? צהובים. אז הוא אומר, יש לך טעות, אתה מפרש לא נכון את הפסוק. על ייתן עינה... לא מתפרש בבקשה, מתפרש חצי בישול. כמו אל תאכלו ממנו נע, שכתוב בקורבן פסח שצריך לבשל אותו. ונע זה חצי בישול. ובחצי בישול הדשים עדיין אדומות. ושם כשהוא בא, ויעקב אמר לו, אחי, עוד 5 דקות זה מוכן. אמר עשיו, לא, עכשיו. במקרה הזה, באירוע הזה, באקט הזה, נמכרה הבכורה מיעקב, מעשיו ליעקב. כי בכורה מה זה? מה כתוב על בכור בתורה? כי הוא ראשית עונו, לא משפט הבכורה. נמצא שהבכורה זה הראשית, זה החוכמה, זה הפנימיות שבכל דבר. ובמקרה הזה שיעקב לקח עדשים ועשה מהם אמונה, לקח עשיו את האמונה ועשה מהם צבע אדום. זה ההבדל בין חן של אמת לחן של שקר. אז הגענו לשלב הראשון. קודם כל, מה זה חן? עכשיו, בשלב הבא אנחנו נסביר, רבינו כותב, כי עכשיו בעוונותינו הרבים, חן וחשיבות האמיתי של ישראל נפל. והייתי רוצה לראות אתכם ביחד כמה מדויק הספר לכותב מוהר"ן, שלא לדבר על הפסוקים שהוא מביא או דרשות חז"ל, אלא אפילו באמרות או בהסברים שנראים כדרך העולם. בספרים, הרבה פעמים המחבר מתוך כאב לב אמיתי, שהוא כותב, הוא משתפך, הוא אומר, נשמע, בעוונותינו הרבים, או חס ושלום, או רחמנה ליצלן, אתם מכירים את הביטוי הזה. הספר ליקוטי מוהר"ן, בעוונותינו הרבים מופיע 2 או 3 בלבד, ותמיד על אותו עניין של נפילת המלכות. אני אסביר. זה יסביר לנו איך החן הזה נפל אל הגויים. הייתה פריצה 3:00 לפנות בוקר, הגיעו כל הנוכרים וגנבו, איך קרה הדבר הזה? זה החוכמות החיצוניות שמתגברות בעולם. כנגד המלכות יש את היצר הרע, שהוא כנגד היצר הטוב, מלכות הקדושה, וכנגד חוכמת התורה יש את חוכמות הגויים, שהם תופסים מקום, שהם עיקר החשיבות בעולם. אדם שלומד תורה הוא לא חשוב בעולם. היום חטא ב' שתרגמו את התורה ליוונית, נעשה חושך בעולם. 3 ימים, 3 לילות. אז כך, בביאור הליקוטים, לתורה ח' אומר יסוד גדול. והרעיון שלו, אנחנו נשליך אותו גם לפה, להקדמה נוספת. הוא כותב, כיצד ייתכן שהגויים, שהם, לפי איך שכתוב בארי הקדוש, נמשכים משלושת הקליפות הטמאות, הוא כותב את זה, יכולים להשתלט על עם ישראל שהם חלק אלוקם ממעל, ונשמתם מתחת כיסא הכבוד, ועליהם כתוב בתורה, בנים אתם להשם אלוקיכם. והגויים יכולים פשוט לבוא ולגרש אותם מארץ הקודש, לגרש אותם מפה, ולנצח אותם. איפה האמת האלוקית פה? אני לא מבין, כביכול הם נלחמים עם עם השם. אנחנו הנציגים שלו. ההסבר הוא כזה. זה ידוע שיש 70 אומות. 70 אומות. ישראל היא ככבשה בין 70 זאבים. 70 הזאבים עם 70 האומות. 70 האומות האלה מתחלקים לשני סוגים. 35 נוטים לצד של עשיו, נסביר תכף מה זה. 35 נוטים לצד של ישמעאל. הדבר הזה כתוב בתורת ט"ז בליקוטי מוהר"ן, יש לזה מקור בתיקוני זוהר, ובדיוק אותו דבר כתוב בביאור הגר"א לתיקוני הזוהר. 70 האומות האלה הם כנגד זה לעומת זה של 70 פנים לתורה. יש עין אנפין נאורין, אנפין זה פנים נאורים, יש עין אנפין פנים חשוכים. מה זה הפנים החשוכים? זה 70 מיני וסוגי וגווני מידות ותאוות רעות. 35 נוטים מצד הימין, זה הלשון המקורי, ו35 נוטים מצד השמאל, אני אסביר. צד הימין זה אברהם. ימין זה חסד. למה? כשאדם עומד עם פניו למזרח, היד הימנית שלו לצד דרום. מה כתוב אצל אברהם? הלוך ונסוע הנגבה. הנגב, הדרום, זה הצד של אברהם אבינו, זה מרמז על הצד של חסד. הצד של צפון, זה הצד של הגבורה, של הדין, שנאמר, מצפון תיפתח הרעה. אז 35 אומות נוטים לצד של ישמעאל, שהוא היה בן של אברהם. אברהם היה מידת החסד, שנאמר, ייתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. מידת החסד היא השורש של מידת האהבה, שנאמר, זרע אברהם, אוהבי. אומר הרמב״ם, לא היה אדם שקראו הקדוש ברוך הוא אוהב, אלא אברהם, שנאמר, זרע אברהם אוהבי. עכשיו, מידת האהבה היא נבראה בעולם, בכדי שאדם יוכל לקיים ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. עכשיו, המידה הזאת, כשהיא בצד הנכון, האדם הזה מסתובב מלא עם געגועים, עם השתוקקות, עם כיסופים להשם. האדם הזה אוהב את הבריאות, האדם הזה עושה חסד עם הבריאות. האדם הזה מקושר, כי אהבה זה התקשרות, נפשו קשורה בנפשו, חביב עלי כנפשי. כשהמידה הזאת, התכונה הזאת, נופלת למקום לא נכון, האדם מסתובב מלא עם תאוות ועם יצרים. זה אותו כוח, תלוי בתוך איזה כלים מכניסים אותו. אז יש 35 סוגים שנוטים לישמעאל, שהוא בן של אברהם אבינו, רק הוא לקח את הדבר הזה למקום הלא נכון. לכן הגמרא אומרת שהעשרה קבין של עבירה ירדו לעולם, ותשעה נטלו הישמעאלים, כך כתוב בגמרא. יש 35 נוטים לצד של עשיו, שהוא היה בן של יצחק. יצחק היה גבורה. עשיו היה מה? אדמוני, שופך דמים. זה הגויים שנוטים לרצח. לכעס, להקפדה, לדברים האלה. 70 אומות האלה, למעשה הם לא יכולים לשלוט על עם ישראל. רק אם עם ישראל, אם יהודי, משליט את הגוי עליו, אז הגוי שולט עליו. אבל לא בגלל שהגוי חזק ממנו, בגלל שאני השלטתי אותו עליו. למשל, כשעם ישראל חטא במידה מסוימת, למשל בגזלה, בגניבה, בעושק, או כשעם ישראל חטא בחטא של אמונה, עבודה זרה, או כשהם חטאו בגילוי עריות, או כשהם חטאו בחטאים אחרים שמוזכרים בגמרא או במדרשים, כפי החטא שהם חטאו, ואז כשאדם נופל ליצר הזה, הוא משתעבד אליו. הוא נופל תחתיו. הוא נותן לו שהוא ישלוט עליו. כמו שכתוב בגמרא, רשעים יצרם שוטה. הוא לא יכול להחזיק את עצמו. הוא לא בעל הבית על עצמו. יש איזה כוח שהוא שולט עליו. איך זה קרה? לאט לאט, פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, עד שאדם נכנס למהלך הזה, ואז הוא השליט מיוזמתו את המידה הרעה הזאת עליו. כשעם ישראל חטא בחטא מסוים, שלחו אותם לבבל. כשהם חטאו בחטא אחר, שלחו אותם לאדום, ליוון, לרומי, לפרס. זאת אומרת, אותם גויים, שנקרא לזה אותה אומה, שהיא הנציגה של המידה הרעה הזאת, שעם ישראל חטאו בה, היא אותה אומה שנשתעבדה בעם ישראל. למשל, גלות מצרים, אומר הארי הקדוש, היא הייתה בכדי לזכך את נשמות ישראל, מהחטא של אדם הראשון, ש-130 שנה פרש, יצאו ממנו רוחות רעות וכל מיני דברים של הפגם הזה, ולכן הם היו צריכים להצטרף במצרים, שהיא נקראת בחומה שרבת הארץ, אומר הרי הקדוש, שם זה שורש התומעה של העולם. כיוון שהם פגמו בדבר הזה של הקדושה, הם נפלו למצרים. עכשיו כך, אותו רעיון הולך עם החן. כשעם ישראל בחר שמה שמוצא חן, מה שיפה, מה שטוב, מה שמושך, זה לא הצורה היהודית, אלא הצורה הזאת, המסוימת, אז עם ישראל השתעבד לחן הזה. ולכן זו הסיבה שהחן האמיתי נפל אליהם. לא בגלל שהם גנבו אותם, לא יכולים לגנוב אותם, בגלל שאנחנו הענקנו להם במתנה את השלטון. אנחנו נפלנו מתחת החן הזה. זה מה שמוצא חן בעיניהם. וכשעם ישראל נהיה אומה שהתרבות שלה נהייתה יוון, האמנות, הפיסול, תרבות שקראו לזה. המילה תרבות מוזכרת דרך אגב בתורה פעם אחת, והקשר אחד, תרבות, אנשים חטאים. אז היוונים השתלטו עלינו. אז אנחנו בוכים, מה קרה? שום דבר לא קרה, אתה עשית את זה לבד. בעשר אצבעותיך עשית את הדבר הזה. זה חן של שקר. עכשיו תראו. רבינו כותב, אני רוצה שתראו את הדיוק הנפלא הזה, בעוונותינו הרבים. בדרך כלל, בעוונותינו הרבים, חן וחשיבות האמיתי של ישראל נפל. אז אני אומר שוב, בדרך כלל בספרים, זה כמו שאדם מדבר על משהו כואב, ופתאום הוא נותן הנחה כזאת. מה אני אגיד לך? אז אחר לא מתענח, הוא כותב, בעוונותינו הרבים. בן איש חי בדרך כלל כותב בעוונות. אבל בספרים של חסידים כותבים בעוונותינו הרבים. ככה זה הלשון הזה. ואני רוצה להסביר מה זה הביטוי הזה בעוונותינו הרבים, איך שהוא תואם את כל ההסבר הזה. אני מתכוון להדגיש בזה שלכותב מורן הוא ספר שכל מילה בו יש לה משמעות מאוד מאוד עמוקה. בתורה נומבב, רבינו מסביר את הפסוק ואנוכי, אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. אמר רבינו כך, ישנה הסתרה שאדם נמצא בעולם, מתגלגל בעולם באופן שהקדוש ברוך הוא נסתר ממנו. הוא לא רואה אותו, הוא לא מרגיש אותו, הוא לא חי אותו. הוא מאמין שהוא נמצא באיזה עולם, באיזה מקום, אבל הוא לא מתערב בחיים שלו. הוא לא מערב את הקדוש ברוך הוא, הוא לא מרגיש את הנוכחות שלו. ובגלל שהוא לא מרגיש אותו, לכן הוא עושה דברים שאסור לו לעשות. זה הסתרה אחת. ברגע שאדם חוטא, יש לו כאב. קוראים לזה מצפון. מצפון יכול להיות גם לאדם שהוא לא יהודי בכלל. לכן אני לא רוצה להשתמש בביטוי הזה, כי זה לא נכון. כי זה שיהודי שחוטא, ואחרי זה כואב לו הלב, זה נובע בגלל שהוא עדיין לא קיבל את האור של הנשמה שלו, והכאב שלו לא בא מהגוף שלו אלא מהנשמה שלו, שהיא כואבת למה עשית כך. ברגע שאדם עשה עבירה פעם אחת ופעם שנייה, אומרת הגמרא, עבר ושנה, נעשית לו כיתר. מה הכוונה נעשית לו כיתר? זה כבר לא כואב לו, כבר לא אכפת לו. לא אכפת לו כבר. וזה נקרא הסתרה. אמר רבינו בתורה נובר, למרות שאדם הגיע למצב של עבר ושנה נעשית לו כיתר, הוא יכול לצאת משם. כמו שאדם הזה יישב בינו לבין קונו, זה לא בסידור בשחרית, מנחה וערבית, זה מה שרבנו קורא התבודדות, לשבת עם השם ולדבר, לספר לו מה שיש לי בלב, כמה אני רוצה איתו, אותו, כמה קשה לי. ולהגיד לו, ריבונו של עולם, תראה, אני, לפני תקופה, כשעשיתי את מה שעשיתי, זה מאוד הפריע לי. לא הייתי שקט, הרגשתי לא טוב עם זה. תראה, אני נמצא עכשיו במצב לא טוב, זה כבר לא אכפת לי. אני מבקש ממך, תחזיר לי את הלב. הבנתי את הלב. מי ביקש את זה? דוד המלך. לב טהור, רע לאלוקים, ורוח נכון, חדש בקרבי. חדש לי את הרוח שהפסדתי. אבל, אומר רבינו, יש אדם שלא עבר ושנה, הוא נהפך למה שנקרא בעל עבירה. זה המהלך שלו בחיים. לא מעניין אותו שום דבר. הכל דומה לו כמישור, רבינו אומר. הוא לא מחפש לצאת מזה, טוב לו עם זה, במרכאות. ככה, זה החיים. זה אדם שההסתרה נסתרת ממנו. מה הכוונה? יש אדם שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא נסתר ממנו. יש אדם שנסתר ממנו שהקדוש ברוך הוא נסתר ממנו. הוא בכלל לא יודע שהקדוש ברוך הוא נסתר ממנו. לא יודע מה אתה רוצה ממנו, הכל בסדר. אדם כזה מאוד קשה לו לצאת משם. ראינו מסביר את זה, בכל יום ויום מרדכי מתהלך, לפני חצר בית הנשים, שלושה פירושים לנשים, אחד לשון שאדם אין לו כוח, תש כוחו, פירוש שני, לשון שכחה, נשני אלוקים, פירוש שלישי, גיד הנשה, קפץ ממקומו, רבנו מרמז את שלושת המדרגות האלה, שמרדכי הוא זה שנכנס לבית הנשים האלה, ומזכיר להם מעין הם שייכים. עכשיו כך, תראו, בגמרא כתוב שישנם שלושה מדרגות בעבירה, חטא, שוגג, אבון ומזיד, פשע ומרד, להכיס. כשאדם חוטא, גם אם הוא חוטא הרבה, הוא לעולם לא נותן במתנה את החן לסתרה החלה, הוא נפל. גם אם הוא ייפול 1,000 פעמים, אז הוא עוד פעם נפל, ועוד, זה חטא, זה שוגג, הוא לא רוצה את זה. כשאדם עושה אבון במזיד, למה הוא עושה את הדבר הזה? כי הוא יתמכר לדבר הזה. אבל אם הוא חטא פעם אחת, לא יתמכר, זה כואב. אם הוא עבר ושנה, גם לא יתמכר. אבל אם הוא נהיה בעל עבירה, אז הוא יתמכר לזה. עכשיו, כשאדם חוטא הרבה בעוונות, הוא לוקח למעשה את החן ואומר, תשמע, זה מה שמוצא חן בני, כך אני רוצה להיות. בזה הוא נותן מתנה, מעניק לגויים את החן. עכשיו תבינו את הלשון של רבינו. כי עכשיו, בעוונותינו הרבים, לא בחטאינו, בעוונותינו, הרבים, חן וחשיבות האמיתי נפל. וזה נפלא. כאילו, בגלל עוונותינו הרבים, למרות שצריך לדעת, שיש אמרה נפלאה בשם האמרה אמת, שמה שחזל קראו את החוטא בעל עבירה, כמו שבעל יכול לתת גט לאשתו, אחד שעושה עבירה יכול לתת גט לעבירות ולהיפרד מהן. יכול להחזיר את החן. עכשיו תראו. לפי כל המהלך הזה, אז מה שרבנו כותב, שעל ידי התורה נתעלה החן והחשיבות, מקבל אצלנו משמעות שונה לחלוטין. זה שאדם זוכה שהוא מוצא חן בין האנשים, זה התוצאה, זה לא המטרה. המטרה לא, תשמע, אתה רוצה סגולה למצוא חן? יש סגולה אחת, שבספר רבנו בחיי, יש את הסגולה של 12 אבני החושן, ויש אנשים ש... עוסקים בזה, מתפרנסים מזה, מוכרים אבנים. יש לזה יסוד. יש אבן, אתה נושא אותה, יש לך חן ביני אנשים. נו, אז רבנו אומר סגולה על ידי התורה, אומר אדם לעצמו, תשמע, למה לעשות את זה קשה? אני יכול עם אבן, עם טליין, למצוא חן. זה בסדר גמור, אני צריך בשביל זה להתייגע בלימוד. החן שמדובר פה, מדובר בחן מרומם וקדוש ושורשי. שמה? שלפי זה נמצא שמה שכתוב שהתורה היא מעלה חן, ובזה אנחנו גם נבין את לשון הגמרא במסכת עירובין, שהגמרא לומדת מהפסוק איילת אהבים ויעלת חן שמעלה חן על עומדיה. מה זה הלשון מעלה חן? נותנת חן, מעניקה חן. אלא היא לוקחת את החן של אותו אדם שהחן נמצא אצלו במקום מאוד רדוד, מאוד נמוך. מה שמושך אותו, מה שמעניין אותו, זה דברים מאוד מגושמים, שפלים. וזה מעלה את זה. מעלה חן על עומדיה. וכשאדם זוכה להעלות את זה, זאת אומרת שכשאדם עוסק בתורה, התורה גורמת לאדם הזה שהדברים השפלים והנמוכים והרדודים שעד היום העסיקו אותו וסיבבו לו את הראש, מאבדים את החשיבות שלהם. מצד שני, דברים שעד היום היה קשה לו לבצע אותם, כי הם לא כל כך מצאו חן בעיניו, היה לו קשה לעשות אותם, מתחילים למצוא חן בעיניו, ומושכים אותו, הוא מרגיש שזה מה שחשוב, זה מה שחשוב. אתם יודעים שישנם אנשים שעל דברים מסוימים אומרים, לזה הוא מקדיש את הזמן. בשביל האדם הזה הוא מוכן להקריב. אתם יודעים מה המשמעות של להקדיש ולהקריב? לא נולדים פה מסכת קודשים, נכון? להקדיש זה דבר נעלה. דבר נעלה, דבר מרומם. אני מקדיש את זה. להקריב זה להתמסכן, אני מקריב, אני כמו קורבן שלו. ישנם אנשים שמקדישים את זמנם כל מיני עיסוקים. הם מקריבים מזמנם לשיעור תורה. למה? כי לתורה אין חשיבות אצלו. אז הוא מרגיש שהוא מקריב מזמנו. ולדברים אחרים הוא מקדיש בלשון קודש. זה חשוב אצלו. זה תכלית אצלו. כשאדם עוסק בתורה, יש כוח בתורה להפוך את היוצרות. לקחת את האדם, לרומם אותו מהחן השפל והנמוך הזה. ולכן, זהו הלשון יעלת חן שהתורה מעלה חן על עומדיה. אנחנו לוקחים מאמר חז"ל, שכתוב בגמרא שהתורה מעלה חן על עומדיה, ומה הכוונה בגמרא? שמי שלומד זוכה לחן. אנחנו רואים שיש פה פירוש הרבה יותר עמוק. התורה, יש לה כוח להעלות אותו מלמעלה, מלמטה, ולרומם אותו. ואז האדם הזה מוצא חן, ואין אלוקים ואדם. עכשיו תראו. התורה הלאה מבואר, ואני הייתי רוצה לדייק בפסוק שרבנו מביא, איילת אהבים ויעלת חן. אני אגיד לכם מה כתוב בגמרא. מאמר כתוב, זה גמרא מסכת עירובין דף נ"ד, שעוסקת ברובה בשבח, במעלה, ביתרונות של התורה, בסגולות, בכוחות שלה. בגמרא דורשת שם פסוק אחר פסוק, עוד פסוק, כל דבר. אחד הפסוקים במשלי, אנחנו נגיע לנקודה הזאת בדיוק כשאתה מדבר, לראות את השכל שבכל דבר. אנחנו נגיע לזה. וודאי שהתכלית של האדם זה בכל דבר שהוא עושה, רוחני או גשמי, שימצא בו את הקדוש ברוך הוא. ואדם שמוצא את הקדוש ברוך הוא רק בבית הכנסת, אבל בביתו מקיים יהיה אדם בביתך ויהודי בצאתך, אז הוא לא אדם יהודי, זה לא צריך להיות ככה, ודאי. בכל דבר ודבר, אדם בכל דרכיך, דאיו. אנחנו נראה את זה, אבל זה בשיעור השני, בחלק השני. דבר, זה נושא חשוב מאוד ומרכזי מאוד בתורה הזאת. עכשיו כך, הגמרא דורשת שם בפסוק, איילת אהבים ויעלת חן, יש חיה שנקראת בשם איילה, שחביבה על בעלה, זה לשון הגמרא, אהובה על בעלה, חביבה על בעלה, איילת אהבים, אומרת הגמרא, זה חיה חביבה על בעלה כשעה ראשונה. זה זוג חיות שחיים משהו יוצא מן הכלל. כמו בפעם הראשונה שהם נפגשו, ככה כל החיים שלהם. אותו דבר אומרת הגמרא, אדם שלומד תורה כל פעם היא אהובה עליו. דרשה אחת על התורה. עכשיו שנייה, יש חיה שנקראת יעל. חיה שיש לה חן. חיה חננית. אומרת הגמרא, התורה גם היא כמו יעל, יעלת חן. מה זה יעלת? מעלה חן על עומדיה. עכשיו תשימו לב, מה ששייך לנו זה רק יעלת חן, לא איילת אהבים. בשביל מה רבינו הביא את תחילת הפסוק, איילת אהבים ויעלת חן, זה מיותר. בספרים אחרים לא שואלים, תראו, הביא את כל הפסוק, הביא מילה קודם. אבל בכותב מרן זה מאוד מדויק. אתם תראו דבר נפלא. במהלך התורה הלאה, מבואר שעיקר סגולת התורה על ידיה זוכים להעלות את החן הזה, זה תורה שאדם לומד אותה ועמל בה, מתייגע להבין אותה. זאת אומרת, יש תורה שאדם לומד ומבין, זה נקרא חוכמה. יש תורה שאדם מתייגע עליה, זה נקרא בינה, מבין דבר מתוך דבר, וזה רבינו מסביר על המקלות ושמות שמכנים את היתרה וכו' וכו'. זאת אומרת, התורה שעיקר, היא בעיקר, יש בה את הכוח הזה לבנות את החן, לתקן את מלכות הקדושה, להכניע את היצר, זה התורה שאדם מתייגע עליה, עמל עליה. בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, וזה נרמז בסוף הליקוטי התורה הזאת, ההולכים בתורת השם. תורה שאדם מתייגע עליה. בכדי שאדם ירצה להתייגע בתורה, הוא חייב מאוד מאוד לאהוב את התורה. כי אדם שלא אוהב את התורה, לא מסוגל להתייגע עליה. לכן, בברכת התורה, זה הדבר היחידי שאנחנו מבקשים מכל הברכות שיש לנו, והערבנה, הערבנה השם אלוקינו. לא מבקשים על שופר, לולב, ציצית, כלום. רק על תורה. למה? כי מכיוון שאנחנו רוצים לעסוק בדברי תורה, אדם שלא ערב לו לא יכול לעסוק בדברי תורה. הביטוי לעסוק בדברי תורה אומר כמו אדם שמרגיש שזה העסק שלו, זה העניין שלו. מה ההבדל בין אחד שזה העסק שלו, הוא הבוס, לבין פועל? פועל, לפני שהוא מגיע לעבודה, צריך בעל הבית להתפלל שהוא לא יאחר לעבודה. כשהוא בעבודה, כתוב בגמרא במסכת בבא מציע, רוצה לאבד ממונו, יזכור פועלים, ואל יעבוד עליהם, תן להם לעבוד לבד, אתה מפסיד את הכסף. כשהפועל חצי שעה, רבע שעה לפני הזמן, הוא כבר לא נמצא פה. הגוף נמצא, הראש לו כבר לא פה. זה פועל. אבל הבית צריך הרבה פעמים רחמי שמיים באמצע תפילת העמידה, ופתאום מעסקים שלו, בשתיים בלילה הוא מעסקים, בחמש בבוקר. למה? כי זה העסק שלו. כשאנחנו מתכוונים לעסוק בדברי תורה, הכוונה שאדם יהיה מונח בזה. יעסוק בזה, יחשוב, יחשבן. הפועל הוא עושה מה שאומרים לו, אבל הבית חושב, מתכנן, מתייגע, כי אם הוא לא יעשה את זה, הוא יפסיד. לכן, כשאנחנו מבקשים על לעסוק בדברי תורה, בד בבד אנחנו מבקשים וערבנה. בלי ערבות, בלי נעימות, בלי נועם, אי אפשר ללמוד, לעסוק בתורה. עכשיו תראו. בכיוון שבתורה על המבואר, שהתורה שהיא זו שמזכה את האדם לחן האמיתי, זו התורה שאדם מתייגע בה. זו תורה שאדם אוהב אותה. איפה היא נרמזת? הילד אהבים. למה? חביבה כל הזמן כשעה ראשונה. אומר רבינו, איילת אהבים ויעלת חן. אותה תורה שהיא איילת אהבים, היא התורה שהיא מעלה חן על עומדיה. לכן רבינו מביא את הפסוק, איילת אהבים ויעלת חן. ועל ידי זה נתקבלים כל התפילות והבקשות. עכשיו אנחנו נבין את השאלה הראשונה ששאלנו. אנחנו שאלנו שאלה פשוטה מאוד. מכיוון שזה שאנחנו לא מוצאים חן בעיני הגויים, זה בגלל שאנחנו מדי יהודים, די לא מתאימים. אם כך הסיבה הזאת צריכה לגרום שאנחנו כן נמצא חן בעיני השם. פה בתורה מבואר שאנחנו לא, שני הצדדים מקבלים את המכות, גם ממנו וגם מהם. אבל עכשיו אנחנו מבינים שזה שאנחנו לא מוצאים חן בעיניהם, באמת של הדברים, זה בגלל שאנחנו הכננו את עצמם, את עצמנו מתחתם. זאת אומרת, אנחנו נתנו להם לשלוט, אז הוא באמת שולט עליי. ולמרות שנראה שהוא מאוד אוהב אותי ומקרב אותי, הוא לא אוהב אותי ולא מקרב אותי. וזו הסיבה שאנחנו לא מוצאים חן בעיני השם. אבל כשאדם עוסק בתורה, ועל ידי זה הוא מעלה את החן, כמו שהסברנו, מה? שהוא מקבל הסתכלות פנימית על כל דבר. לא חי בעולם חיצוני של צבע ותמונה, האדום, האדום הזה. אלא הוא חי כמו יעקב. האדם הזה זוכה, והוא מוצא חן בעיני אלוקים ואדם. אתם תשמעו כנראה את השם, אם אני, אנחנו נמשיך פה את השם רב לוי יצחק, שמעתם פה בשיעורים? רב לוי יצחק, רב לוי יצחק בנדר, הוא היה סבא של אשתי, כן, סבא שלנו, הוא היה תלמיד של רב נחמן, רב אברהם ברב נחמן, נחמן היה תלמיד של רב נתן, הוא היה פה חמישי לרבנו. רבנו היה תלמיד רבי נתן, שהיורצת שלו ביום שישי. לא היה תלמיד רבי נחמן מטולצ'ין. רבי נחמן מטולצ'ין היה בן אברהם, רבי אברהם ברבי נחמן. רבי אברהם ברבי נחמן עוד הכיר תלמידים של רב נתן. רב לוי יצחק היה תלמיד שלו, נפטר לפני 25 שנה בגיל 92. הוא נולד בפולין, במלחמת העולם הראשונה הוא התקרב לברסלב, הוא נסע עם הרכבת האחרונה שיצאה מוורשה לכיוון רוסיה, עד שהרוסים סגרו את השער. התגלגל ברוסיה עד תפשין. זין חט, 47-48, עד שהרוסים שחררו אותו משם. אחרי זה עלה לארץ ישראל וביסס ויסד את חסידות ברסלב פה בארץ, ויצחק בנדה. יש שיחות ביידיש מתורגם לעברית, שיח ספי קודש, יש ספר נוסף שהוציאו אבן שתייה בעברית, מעובד, ספרים מאוד יפים שלו. שמעתי ממנו בשם מורו ורבו, שרבי נתן אמר כך, חן של אמת היה על רבנו בלבד, במדרגה עצומה. לחיות בכל דבר, שהשלמות של המדרגה הזאת אומרת שהאדם שהוא בשר ודם, הגוף שלו שהוא גשמי גם נהפך לדבר רוחני וקדוש. זה מדרגה של צדיקים. שכתוב שצדיקים לא בלים באפר, זה מדרגה עצומה. אבל אני, אמר רב נתן, ברוך השם, רחוק מכן של שקר. וזה הצלחתי. אמר רב אברהם ורב נחמן, כשאדם רחוק מכן של שקר, אז החן של אמת יכול להעיר בו. הוא מוכן להשתנות, לקבל משהו אחר. אבל כשאדם שקוע בחן של שקר, קשה לו להתחבר לחן של אמת. זה סותר לו את המהלך החיים שלו. אז המהלך שלנו בחיים זה לזכות לרחק את החן של שקר ולהתקרב כמה שיותר לחן של אמת, וזה נעשה על ידי שאדם לומד, שעל ידי זה הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילות שלו. הדבר הזה נרמז בהקדמות שאנחנו אומרים לחג השבועות. יש פיוט שאומרים לחג השבועות בארמית, שחיבר אותו רבי מאיר שץ, דעות חלוקות מי הוא היה, לפני 1,000 שנה, לפני 1,200 שנה, לפני 800 שנה, על כל פנים היה אדם גדול שבגדולים, והוא כותב כך, בארמית הוא כותב כך, שהקדוש ברוך הוא צבי וחמיד ורגיג דילעון באורייתא. אני אתרגם, צבי זה רוצה, שנאמר ויואל משה לשבת את האיש, אומר התרגום, הוא צבי משה. וחמיד זה דבר שאדם כוסף אליו, חמדת ימים אותו קראת. שואל הבית יוסף, איפה כתוב ששבתי חמדת ימים? כתוב בשום מקום. אומר הבית יוסף, כתוב, ויחולו, ויחל, לשון נחשפה וגם קלטה נפשי. זה וחמיד. ורגיג זה נחמד, שנאמר ונחמד העץ. אומר התרגום, ורגיג אילנה. אילנה זה עץ. הצבי וחמיד ורגיג רוצה וחומד, כוסף, ורגיג. נחמד לקדוש ברוך הוא דילעון באורייתא, שיעסקו בתורה, צלות הון, תפילתם, וכן מקבל, והניה באותה, מקבל את תפילותיהם שהם שבחו של מקום, ועוזרים באותה, זה בקשה. השבח והבקשה, כמו שדיברנו בהתחלת התורה, מתקבלים, נמצא שמה שכתוב בתורה, דק על ידי התורה, נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות, נמצא בפיוט הנפלא של חג השבועות, צבי וחמיד ורגיג, תהילון באורייתא, צלוטון בחן מקבל, והניה ברות. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים ככל אשר דיברנו. תודה רבה.